שלום לכולם, וברוכים הבאים לחושבים טוב. כאן יהודית כץ בפודקאסט על פסיכולוגיה וכל מיני תחומים שיכולים לעזור לנו לחיות את חיינו טוב יותר. ואם הפודקאסט משפיע על החיים שלכם לטובה, זה ממש יעזור אם תרצו לתמוך בו, וככה לעזור לי להמשיך לשמור עליו בלי פרסומות, בלי שיקולים מסחריים, רק תוכן. אפשר לעשות את זה בתמיכה חד פעמית או באופן קבוע בלינק שמצורף לפרק, ואפשר גם לתמוך לא פחות בזה שתמליצו לפחות למישהו אחד על הפרק הזה שהוא בול בשבילו. זה גם יהיה מעולה. אז תודה. והיום אנחנו הולכים לדבר על דבר מאוד 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 חשוב, שזה איך אנחנו מדברים עם אנשים אחרים. ואולי אתם מכירים את זה שאתם קצת רוצים משהו, אבל יוצא לכם מין כזה, אולי רק אם במקרה יכול להסתדר לך, ולא משנה, לא משנה, רק אם יש לך זמן, זה לא כזה קריטי בכלל מה שאני מבקשת, אבל רק אם במקרה יסתדר לך להתקשר אליי ולשלוח לי את הדבר הזה, אז זה ממש יעזור לי, ואני מבינה שאת ממש לחוצה, וזה לא קריטי לי, לא קריטי, באמת, אז והיא, לא משנה, אני אסתדר לבד. אז הם הכרוכות לדבר עליך, לא לעשות את זה, ולהיות אסרטיביים ואסרטיביות, עם האנשים שאנחנו מדברים איתם. מה זה אסרטיביות? איך עושים את זה? למה עושים את זה? למי זה מומלץ? למי זה לא מומלץ? אם יש כזה. על כל זה אנחנו הולכים לדבר היום. ולשם כך, הזמנתי היום את רונית כפיר. שלום!
היי, יהודית.
וולקאם.
תודה רבה.
איזה כיף שאת כאן.
ממש כיף לי שאני כאן.
יש לך כזה קול רדיופוני.
כן, הייתי שדרנית המון שנים, ועדיין אפשר לשמוע אותי בכל מיני מקומות, במענים קוליים, בסרטוני הדרכה, בנקים למיניהם, אולי אנשים מזהים את... וגם ברשתות סלולר.
מדהים.
אני הקול שאומר, השיחה מועברת לתא הקולי. אחד הקולות השנויים במדינה.
וואו, זאת את?
כן.
אימאלה.
זאת אני. גם, כמו שאח שלי אמר, גם כשאני לא עונה, אני עונה.
מדהים.
כשמצלצל עליי, גם כשאני לא עונה, לא עונה. תגידי את השם? השיחה מועברת לתא הקולי.
אני בעלם. סיימנו את הפודקאסט.
זאת הודעה שנשמעת לי פתאום כל כך אובסולית. כלומר, למה עוד צריך את ההודעה הזאת? מי משאיר הודעות בתא קולי? מה זה תא קולי?
אז חוץ מהפן פאקט הזה, שהוא היה ממש פן, אני חייבת להגיד, יש לך גם פעילות מאוד מאוד מעניינת, אני נתקלתי בך לראשונה, כשכמה פעמים רציתי כזה להביא אורחים בכל מיני נושאים לפודקאסט, והמאזינים, אתם כתבתם, רונית כפיר, אז העסק שלך נקרא נעים מאוד.
נעים מאוד.
והוא לוקח אנשים מלא נעים, מי כזה לא נעים לי, לא זה רק קטן, אם את יכולה, כזה, להי, נעים מאוד, אני יכולה לבקש, אני יכולה, לא יודעת אם לדרוש זאת המילה המתאימה, אבל אני יכולה להביא את שלי לעולם, את בעיקר עוזרת לנשים עצמאיות, אבל לא רק נשים ולא רק עצמאיות, ואת עוזרת להם בעצם לעמוד על שלהן.
והמעבר הזה מלא נעים לי לנעים מאוד, תחשבי על זה, אנחנו, את מדברת המון על איך לעשות את החיים נעימים יותר, טובים יותר. אנשים עושים משהו שעושה להם לא נעים, זה עושה להם לא טוב. ואני רוצה שהם יעברו למקום שנעים להם בו. זה לא מקום שהוא פיצוצים וזיקוקים לא בהכרח גדול מהחיים, אבל מקום שטוב לך בו. ואגב, המקום הלא נעים הזה, אפילו איך שאת הצגת את זה, כשמישהו בא מולך בכזה ביטול עצמי, וכזה אני לא רוצה להטריח, באמת אני לא רוצה לגזול מזמנך, ורק אם לא קשה לך וזה, מיד את מרגישה לו נוח. כי זה מתחיל לעשות עלייך איזו מניפולציה כזאת, שגם את חושבת, יש לך המון זמן לחשוב קודם כל, כאילו קודם כל את אומרת, אוקיי, מה היא רוצה? שתגיד כבר. כאילו זה הקדמה. מה היא צריכה ממני? בסוף היא תגיד, תוכל לשמור שנייה על הילדה שלי לדקה? תאמרו, כן, בטח. וזה גם גורם לך להתחיל להתפתל, כי זאת אומרת, וואו, מה הולכים לבקש ממני? מה קורה? אז אני בהחלט רוצה שאנשים יעברו ממקום שבו הם באי-נעימות, ואולי יוצרים לאחרים אי-נעימות, למקום שהוא נוח ונעים ונינוח.
ומה לך ולזה?
כשהתחלתי את הקריירה השנייה שלי, כשעברתי מלהיות שדרנית רדיו, שאגב, היה לי כל כך לא נעים, בעיקר בענייני כסף וגבייה, נאלצתי כקריינית לרדוף אחרי משרדי פרסום, שהיו משלמים לי שוטף פלוס, לך התחפשי. שעתי בת 20 ומשהו, והרווחתי סכומים יפים של כסף בקריינות, אבל נורא לא נעים לי. קודם כל היה לי לא נעים להרוויח את הכסף הזה על לפתוח את הפה ולהגיד 3 מילים. הרגיש לי קצת לא מוסרי. אחר כך לא היה נעים לי לרדוף אחריהם, זה בכלל ביטוי לרדוף אחריהם. לא רדפתי אחרי אף אחד, הרמתי טלפון, כן? אבל כאילו הרגשתי שאני רודפת אחריהם של כסף. רודפת בצע, כן? זה לרדוף. ואז הפכתי להיות עצמאית כמעצבת פנים, אחרי בערך, לא יודעת, 18 שנה ברדיו ובקטור קריינית, ונאלצתי כעצמאית לעשות את זה פעם אחר פעם אחר פעם, והיה לי עוד יותר לא נעים. ועם השנים למדתי, ועברתי הרבה תהליכים, ואז ראיתי את כל הנשים מסביבי. מתפתלות, עובדות מאוד קשה. עיצוב פנים הוא מקצוע מאוד 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 קשה. הוא מכיל בתוכו אחריות עצומה על תקציב מאוד גדול של אנשים, על החלטות, את יודעת, ארוכות טווח של בן אדם שיגור בבית שאת מעצבת לו שנים ארוכות, מיליוני פרטים, שהסיכוי להצליח בכולם הוא אפס. כלומר, הסיכוי שלי היום לתכנן דירה, וילה, ולא לטעות במשהו, גם אחרי 20 שנה, הוא אפס, כי יש כל כך הרבה פרטי. וזה מקצוע שהוא כמעט ברובו נשי, וראיתי מסביבי את חברותיי למקצוע, עובדות, עושות עבודה קשה ומדהימה, וגובות עליה גרושים. ואז יום אחד המצאתי את ההרצאה הזאת, והרציתי אותה, כי מה שגם הביא אותי למקום הזה, זה גם הפמיניזם שלי. כלומר, גם זה שנמאס לי לראות נשים סופר מוכשרות, שאולי בגלגול אחר, אולי בתור גבר, אולי במקצוע אחר, היו יכולות לנהל את העולם, עושות דברים מונומנטליים, ולא נעים להם לא רק לבקש כסף, אלא גם להוביל. כי את בעמדה של סמכות כשאת מנהלת עסק עצמאי.
כן.
את המנהלת, את המנכלית. רוב העצמאים והעצמאיות אולי לא מסתכלים עליהם כמנכל של העסק של עצמם, אבל זה מה שאתם. והייתי רואה אנשים באים למקצוע הזה כביצועיסטים נרצאים. מה אתה רוצה? מה אתה צריך? רק תגידי לי מה את צריכה ואני אעשה את זה, ואין בעיה, תגידי לי כמה את רוצה לשלם לי. ואמרתי, בוא נה, הם חוטאים למקצוע שלהם, והם גם בסוף דופקים אותי. ודיברתי על זה, וזה פשוט התלקח מעצמו, והמשיך להתגלגל מאז.
וואו. אז אנחנו יכולות לדבר היום על אסרטיביות, ואני חושב שחשוב שנגדיר רגע מה זה, כדי שנבין שאנחנו מדברות על אותו דבר, ובכלל שהמאזינים מבינים אותנו באותו אופן שבו אנחנו מתכוונות, שהבינו אותנו בגלל שהאסרטיביות היא מילה מאוד טעונה, והתלבשו עליה כל מיני משפעויות לאורך השנים.
נכון.
אז מה זה אסרטיביות?
תאמיני לי שחשבתי על זה הרבה לפני שבאתי לכאן, ואני לא בטוחה שעדיין מצא, אפילו לא, אני בדרך כלל פותחת מילון. תמיד מסקרן אותי איך זה מוגדר במילון, כי המילון הוא יודע. למילון יש אסרטיביות. זה נאמר במילון בצורה חד משמעית, עם נקודה בסוף, במשפט קצר. המילון הוא אסרטיבי. אסרטיביות זה בעיניי, קודם כל תחושה של איזושהי גושפנקה פנימית. אני סמכות. אני לא הסמכות, אני לא האמת היחידה, אבל זו אני. אסרטיביות זה לדעת מה יש. זה היכולת שלי להביא את עצמי, את הנוכחות שלי, את הדעה שלי, בלי להשוות אותה לעולם. פחות להיות מושפעת מתסריטים של מה יגידו עליי, האם אני צודקת, פחות לרוץ לסרטים של העתיד, מה יקרה אם אני קשל, או בכלל להיות מושפעת מסביב, איזשהו self-sufficiency כזה, שאומר, זאת אני, זה מה שיש. זה ביזנסיות, זה איזושהי ענייניות. זה לא לעומתיות.
כן.
זה, אני מקווה שזה היה מובן.
לא, אני חושבת שזה מאוד מובן. אני חושבת שמה שחשוב להדגיש זה שאסרטיביות זה בסוף מיומנות בתוך תקשורת. זה משהו שקורה בין אנשים.
לגמרי.
וזה יושב על המרחב הזה של איפה אני לעומת האחר, ואיך אני מצליחה להביא את עצמי, את מה שחשוב לי, את הדעה שלי, את הרצונות שלי, את השאיפות שלי, גם בצורה מאוד ברורה ובלתי מתפשרת, אבל גם, וזה האיזון העדין, בלי לפגוע בצד השני.
אני לא חושבת שזה להביא את עצמי איך שאני בצורה בלתי מתפשרת. אני לא חושבת שיש סתירה בין אסרטיביות לבין פשרנות. להפך. כלומר, הדימוי שאני כל הזמן חושבת עליו של האסרטיביות שאני רוצה ללמד, היא יוגה. כאילו, עמידת ראש. זה דורש ממך נכונות להרים את הרגליים מהקרקע, להפוך את הכל, להיות חזקה עם איזשהו קור, כן? שרירי ליבה, עם ליבה מאוד חזקה, אבל עם גמישות. אז אסרטיביות היא דווקא יכולה להיות מתפשרת לגמרי. אבל זה לא מתפשרת, זה לא מרצה.
כן. אני חושבת שאני לא מתכוונת למתפשרת ברמת התוצאה. כמו יכול להיות שבתוצאה אני אתפשר, אבל מבחינת להביא את מה שיש.
כן, כן.
במובן הזה לא להתפשר.
זה היכולת גם לדעת מה אני רוצה. ולשים את זה כמעט כמו חפץ דומם, כמו אובג'קט. ולהגיד, זה הרצון שלי. כשאני שמה אותו בפשטות, זה לא אומר, זה הרצון שלי וזה מה שאת חייבת לעשות. זה לא אומר, זה הרצון שלי ובקשה, בקשה, בקשה, אם זה לא קשה לך, אלא זה אומר, זה הרצון שלי. והמדהים הוא, שמצד אחד זה אמור להיות דבר פשוט. להגיד, אני רוצה דובדבן. או אני רוצה 100 שקל, או אני רוצה לישון עכשיו שעה בשקט. זה אמור לדבר מאוד פשוט להביא את הרצון שלך כפי שהוא, וזה כל כך קשה. כי עוד לפני שאני מספיקה לפעמים לברר עם עצמי מה אני רוצה, אני חושבת על המכשולים, אני חושבת על איך יגיבו, אני חושבת על מה יגידו. כלומר, אם אני אגיד למשל מחיר, או אם אני אגיד, אם אני אמנה את ההצלחות שלי, או אם אני אדבר על המקומות שבהם אני מרצה בחודש הבא, אני יכולה לרוץ כבר לתסריט העתידי של מה יגידו על זה. ואז אולי אני אמנע מלעשות את זה. כי אני לא רוצה לצאת ככה וככה. כלומר, זה באמת היכולת שלי לדעת מי אני, כאילו באיזשהו וקום. למרות שאת אומרת, זאת הגדרה נהדרת, שזה כן יכולת של תקשורת. אבל זה יכולת של תקשורת שאני אומרת, אני שמה את הרצון שלי, או את מה שזה לא יהיה, את העמדה שלי פה, וזו היא. היא לא תשתנה אם את יכולה להגיב עליה איך שאת רוצה, אבל זה שלי.
כן. אני דיברתי על זה עם אח שלי לא מזמן, וחשבנו על זה ביחד, והוא אמר דבר מעניין. הוא אמר, בואי נחשוב למה צריך את זה, את האסרטיביות. באיזה עולם לא היינו צריכים אסרטיביות. כלומר, באיזה מציאות הייתה צריכה להתקיים, כדי שזה יהיה משהו שבכלל לא נצטרך לחשוב עליו. ודיברנו על זה שבעולם שבו התקשורת הייתה בדבר מושלם, לא היינו צריכים את זה. נכון, אם אני הייתי באה לשיחה, ותמיד הייתי מקשיבה לך, ותמיד הייתי חושבת מה האינטרסים שלך, ותמיד היה לי אכפת ממך, והייתי רואה אותך בדיוק כמו שאני רואה את עצמי, אז בכלל לא היינו צריכים לדבר עכשיו על אסרטיביות, נכון? הכל היה נורא נורא קל. אבל בעולם שבו לך יש אינטרסים ולי יש אינטרסים, והם לא תמיד חופפים. בעולם שבו אני תמיד רואה את עצמי יותר ממה שאני רואה אותך, זה לא דבר רע, אני פשוט בתוך העולם שלי, כן?
נכון.
אני רואה את עצמי יותר ממה שאני רואה אותך, לא תמיד קל לי להקשיב לך, לא תמיד הדעות של שתינו יכולות להתקיים באותו זמן, אז בעולם הזה אנחנו נכנסות למקום שבו יש חיכוך בתקשורת, ואז צריך את הדבר הזה.
זה מאוד מעניין, וכשאת אומרת את זה, אני חושבת שבעצם בעולם אסרטיבי לא היה צריך אסרטיביות. כלומר, אני רואה את זה טיפה אחרת. כלומר, תחשבי שאת נמצאת במקום שבו כולם סבבה עם עצמם. ואז כל אחד יכול להגיד מי הוא, מה הוא רוצה, אז ואי אם זה מתחכך או לא מתחכך, אם האינטרסים שלי ולאינטרסים שלך לא חופפים, אם אני אומר את שלי, זה לא יאיים על שלך. אם אני אומר את שלי, זה לא בהכרח קשור לשלך, זה שלי. כלומר, כל אחת מקשיבה באיזושהי צורה מאוד אסרטיבית. ואז אנחנו לא צריכות אסרטיביות. אבל ברגע שיש את הפערים האלו, ובדיוק אמרתי לך שהזנתי לפרק שלך על קנאה, לשיחה שלך על קנאה, ברגע שיש את הפערים האלו, ואני מסתכלת על מישהו ואומרת, הוא יותר ממני, היא יותר ממני, היא יותר מוצלחת ממני, היא מרוויחה יותר ממני, היא מקושרת יותר ממני, ואז אני אתחיל לפרש את הדברים של אם אני אגיד שאני משהו, אז זה כאילו אומר עליה משהו. זה אומר שאני יותר טובה ממנה, אם אני אבקש יותר מדי כסף, יגידו לי מי את חושבת שאת. בעולמות האלה זה מתחיל להתערער, אני מרגישה.
מה, אם יגידו לי לא?
אם יגידו לי לא. לפני כמה ימים קראתי מישהו ששאל באיזשהו פורום של עצמאיות ועצמאים, הוא אמר משהו כמו, יש לי כמה לקוחות גדולים, ואני רוצה לשתף, לספר להם, אני נורא גאה שהם הלקוחות שלי. האם לשתף את זה לא יהיה מתנשא? אני כבר הסתכלתי על השאלה וניסיתי להבין למה הוא מתכוון. כאילו בהתחלה אמרתי, באיזה אופן, אם אני אומרת ש... לא יודעת מה, שלוש חברות המחשבים המובילות במשק הן הלקוחות שלי, איך זה יכול להיות מתנשא? זאת עובדה. כאילו, אם זה הלקוחות שלו, האם זה אומר עליי משהו? אז אני חושבת שיש משהו באסרטיביות, שבאמת הוא, אנחנו הרבה פעמים מסתכלים על אסרטיביות אצל אחרים, ומפרשים מזה משהו, גוזרים מזה משהו על עצמנו.
יש חוקר בשם דניאל איימס, שהוא מאוניברסיטת קולומביה, שהוא משווה את זה למלח. הוא אומר, כשיש יותר מדי מלח במנה, על הפנים.
כן.
כשיש פחות מדי מלח במנה, גם אי אפשר להבחין בטעמים. והאסרטיביות היא בדיוק המינון הנכון הזה של המלח, שהוא מדליק את כל הטעמים, אבל עדיין מאפשר את האיזון הזה.
נכון.
ואני חושבת שמכאן, בשביל להבין מה זה אסרטיביות, שווה שנדבר על מה זה לא אסרטיביות. ולשם כך, הכנו לכם טבלה מאוד מסודרת, שבעצם ממפה את סגנונות התקשורת השונים, ואני חושבת שדרך הטבלה הזאת יותר קל להבין מה זה אסרטיביות, זה דרך מה היא לא. אז איך אנחנו מתחילות?
בואי נתחיל מלמנות את ארבעת סגנונות התקשורת האלה, כמו על ארבעה בנים דיברה התורה. פסיבי, פסיב-אגרסיב, אגרסיב ואסרטיבי.
עכשיו תני לי קריינות של כל אחד.
אוקיי, אז אצלי זה בהקשר של תשובה למשפט שהעצמאיות והעצמאים הכי כאילו חוששים ממנו, המחיר שלך יקר לי. כאילו זה משפט שמותיר אנשים, רק שלא יגידו לי יקר לי. אבל כולם אומרים את זה. כאילו, למה לא? נסות, את יודעת. אז התגובה האגרסיבית לי יקר לי, זה משהו כמו, זה יקר? זה בכלל לא יקר. אתה יודע כמה לי זה עולה? זו תגובה שרואה באמירה, זה יקר לי, שיפוט עליי, שאומר מי את חושבת שאת, וזה סיפור בפני עצמו, אבל ברגע שמכניסים כסף למשוואה של ערך וערך עצמי, זה כמו לקחת אקווריום, עם הרגשות שלנו, הדימוי העצמי שלנו, זה אקווריום מלא במים והמון המון זרמים, זה כמו לטפטף פנימה טיפה אחת של צבע, שפתאום צובע הכל. כי כשכסף נכנס למשוואה, אז המון דברים שקשורים לערך עצמי, מאוד בולטים. ואגב, הרבה אנשים שאני מדברת איתם על כסף, כשזה תהליכים יותר ארוכים, או בקורס שלי למשל, הם פתאום מבינים שהם מזה מתמודדים, וזו התמודדות שהיא לא קלה, היא פתאום בפרצוף שלהם. אז אם מישהו אומר לי, את יקרה, הוא בעצם אומר לי, את יותר ממה שאת חושבת שאת מותק, את לא כזאת מוצלחת. ואז אני יכולה לענות לו בתוקפנות שאומרת, זה יקר, זה בכלל לא יקר, אני סותרת אותו, אני נכנסת לאיזשהו ויכוח כוחני, אתה זה, אז תלך, אני יכולה להגיד לו, אוקיי, לשלוח אותו. וזה לא מה שאני רוצה. בסגנון הפסיבי, אני פשוט לא יודע מה לענות מול כזה דבר. אני אגיד לו, וואו, באמת חבל לי לשמוע. כלומר, אני אכנס לזה, אני לא יודע אפילו מה לענות.
אני מצטערת.
אני מצטערת.
לא, את יכולה להגיד, אני מצטערת, זה עולה לי הרבה כסף הזה, אתה יודע מה אני צריכה לעשות, אני למדתי בשביל זה 10 שנים.
אני מתנצלת, ואולי אני אפילו אוריד מחיר.
כן.
זה גם יהיה משהו שהוא לוקח את הדבר הזה, את האמירה הזאת, בתוך כאילו יחסי כוח, ואם החזק במרכאות אומר זה יקר, אז אני אפחית. אוקיי, אז כמה הנחה אתה רוצה? זה גם צורה פסיבית או חלשה יותר להתמודד עם זה.
ואני חושבת שזה לא נעים לי.
זה לא נעים לי.
זה כזה התגלמות הלא נעים לי, זה הסגנון הפסיבי, שזה פשוט לוותר על מה שחשוב לי.
כי מישהו אומר לך, you're too much. ואת זה אנחנו מכירות בכלל, נשים, כאילו you're too much, את חזק, את גבוהה מדי, את קולנית מדי, את שמנה מדי, את... כנשים אני חושבת שרבות מאיתנו מכירות את ההרגשה, שאומרים לנו, you're too much. לפעמים זה תמיד הולך על הסקאלה. You're not enough, או you're too much. את צריכה להיות במינון. גברת.
כן.
אל תחרגי מסמכויותייך.
כן.
ואז אומרים, אוקיי, סליחה, אני אקטין.
כן.
וכמה חשבת להקטין? לצערי, אני חייבת להגיד, אני רואה לא מעט נשים שעוד לפני הן מקדימות תרופה למכה שאולי לא תגיע. ועוד לפני שהן מגישות הצעת מחיר, הן כבר עושות הנחה. כלומר, המחיר שלי הוא 100, סתם 70. ממש באותה נשימה, הצעת מחיר, והיום 30% הנחה. למה? כדי שתראה שהורדתי ולא תוריד אותי עוד, להימנע מהקונפליקט הזה.
וזה, אני חושבת שזה משהו ממש פרדוקסלי, כי אנחנו עושים את זה מתוך פחד מדחייה, נכון? מזה שיגידו לי, את יקרה, את חוצפנית, את מי, את לא, 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 לא. ואז מרוב הפחד הזה אנחנו מתנהגים באופן שהוא יוצר דחייה, כי מישהו שהוא כל כך
נכון.
לא בטוח בעצמו, הוא כל כך מוותר לעצמו, אנשים פחות מעריכים אותו.
לחלוטין, ולא רק, הוא גם עלול למשוך אותך לעוד איזושהי מערכת יחסים, שהיא קצת כמעט אביוסיב כזאת, שאם עוד לפני שאני פציתי פה, את כבר הורדת את המחיר, אז אני יכולה להרגיש שאני אתקדם עוד ועוד ועוד, ואז בסוף את תחווי ממש חוויה של מחיקה, של ממש כאילו עבד נרצה, של ביצועיסטית אני קוראת לזה, של אתה תגיד ואני אעשה.
זה עצוב.
זה עצוב מאוד, ואני חושבת שזה או יוצר באמת תחושה מאוד, מאוד של חוסר אונים וחולשה, ובמקרים אחרים, ושם זה לוקח אותנו לפסיב אגרסיב, זה ייצור תסכול ענק. כי אם את תגידי לי, המחיר שלך יקר לי, הפסיב אגרסיב יהיה, אז לך תחפשי מישהו אחר. אז לך תחפשי מישהו יותר זולה. למה שתרצי להגיד ללקוח, לך לחפש מישהו אחר? הרי זאת לא האמת, את רוצה אותו.
כן.
והתשובה האסרטיבית היא, זה המחיר שלי.
כן.
אני מאוד אשמח לעבוד איתך. וזאת האמת, אני באמת רוצה לעבוד איתך. והרצון שלי לא גורם לי להוריד את המחיר, אני יודעת מה אני שווה. אנחנו יכולות לדבר על מיליון דברים, על טלפונים ניידים, על מחשבים ניידים, על מגפיים, אני עושה את זה בקורס שלי. לוקחת איזשהו חפץ, ואומרת לכולם, תנקבו בשלושה מספרים. מספר שהוא מה שאתם מוכנים להוציא על, נגיד מחשב נייד, מספר שבעיניכם הוא זול מדי, שתגידי, זה בטח מחשב דוג'י, כאילו זה מחיר חשוד, ומחיר שבעינייך הוא פסיכי. מה שיפה בתרגיל הזה, קודם כל, שאני אומרת, אוקיי, מי כתב 2,000? ואז אצל מישהי ה-2,000 הזה יופיע בתור המחיר הפסיכי, ואצל מישהי זה יופיע בתור המחיר הזול. כלומר, you never know מה קורה אצל אחרים בראש, לא רק בענייני מחיר, בענייני הכל. והדבר השני היפה הוא שבין המחיר ההגיוני למחיר הגבוה הפסיכי, לפעמים יש 100% הפרש. כלומר, תגידי, אני בסבבה הוציא 5,000 שקל על מחשב, ומחיר שלעולם לא אשלם על מחשב הוא 50,000. ואז אני אגיד לך, רגע, בין 50,000 ל-5,000, מה קורה? ושם יש מסע ומתן שלך עם עצמך. כי יכול להיות שתלכי יום אחד ברחוב, ותראי מחשב שיעלה 30,000. ואת תסתכלי עליו ותגידי, שיו, איזה מחיר יקר למחשב, זה פסיכי, זה לא... ואז תסתכלי עוד ותתחיל לטף אותו, תגיעי בו, ולאט לאט תספרי לעצמך סיפורים שמצדיקים לגמרי את ההוצאה הזאת. עכשיו, מה שאנחנו צריכים לזכור, גם במחיר וגם בכל מסע ומתן אחר, שזה לא שחור ולבן, יש מרווח לפעמים כל כך, כל כך גדול לדבר, כך שגם אם מישהו יגיד על, את יודעת, הוא ציפה לשמוע 5,000, ואת פתאום אמרת סכום אחר, אוקיי, בוא נדבר, וככל שאת תהיה יותר יציבה, יותר בטוחה בעצמך, הביטחון הזה, בדיוק כמו שאת נתת את דוגמת הנגד, שחוסר הביטחון בעצם, יוצר חוסר ביטחון גם בצד השני. אי הנעימות יוצרת אי נעימות בצד השני. לעומת זאת, ככל שאני יותר בטוחה, ובטוחה לא אגרסיבית, זה המחיר שלי. לא רוצה אל תעבדי איתי, או פאסיב אגרסיב, אלא נגיד, זה המחיר שלי, אני חושבת שאני שווה אותו. או זה המחיר שלי, אני חושבת שממש כדאי לך, אנחנו נעשה עבודה מצוינת ביחד. ואני אהיה מזמינה, אז את יותר תרצי. כי את תגידי, היא נשמעת כאילו היא באמת שווה את זה.
אני רוצה רגע לקחת את הטבלה המהממת הזאת, ורגע להחזיר אותה לשיח על הרצונות שלנו, לעשות רגע את ההגבלה הזאת. כי אם אנחנו מדברים על הסגנון אגרסיבי, אז פה אני בעצם אומרת, הרצון שלי הוא יותר חשוב משל כולם, אני דורסת, נכון? כן. הרצון שלי הולך קדימה כמו איזה שור זוהם והורג את כולם. במקרה של הפסיביות, אני פשוט מבטלת את הרצון שלי, נכון? נכון? זה כזה, ביי, רצון, אין לי רצונות, אני לא אכפת
כן,
לי,
שכח,
לא
אכפת
לי,
סליחה.
לא אכפת לי מה ללבוש, לא אכפת לי מה נעשה, לא אכפת לי מי ניפגש, לא אכפת לי כזה,
מה שתחליטי.
כן, פשוט אימנעות, ובסגנון הפסיבי-אגרסיבי, אנחנו כן מעבירים את הרצון שלנו.
נכון.
המסר עובר, זה ברור מה אני
המסר
רציתי.
המסר עובר בצורה
עקיפה.
בצורה עקיפה.
שזה בדלת האחורית.
כן, בצורה של מניפולציות. אני רוצה שאתה תבין מה הרצון שלי, ותבין שהוא לא, כאילו, זה לא להגיד ישירות מה את רוצה.
נכון, אנחנו קוראים לזה אגרסיבי, כי זה עדיין פוגע בצד השני, אני עדיין מעליבה אותו, אני עדיין אומרת לו משהו לא יפה, אני עדיין דרסתי אותו באיזשהו אופן, נכון. אבל בלי לבקש את הרצון שלי, רק כזה, לקצתי אותך.
כן.
ובמקרה האסרטיבי, כמובן, אנחנו כן מביאות את הרצון שלנו, תוך גם כבוד לצד השני, הקשבה לצד השני, אבל גם להדגיש שזה מה שחשוב לי, וזה מה שאני רוצה.
מה שיפה אבל, בגבול הדק בין אסרטיבי לאגרסיבי, שהרבה פעמים כאן יכולה להיות פרשנות של הצד השני. Mm-hmm. כלומר, אני יכולה לבוא ולומר את הרצון שלי בצורה אסרטיבית. אנחנו מתעלות עכשיו באיטליה, ואנחנו צריכות מסעדה לאכול צהריים, ואני אומרת, וואי, יש כאן את מסעדת פרונטו, היא מצוינת. עכשיו, זה אסרטיבי או אגרסיבי?
בעיניי זה אסרטיבי.
אוקיי, אבל יכול להיות שבעיני מישהי אחרת, היא תגיד, הרונית הזאת היא כזאת דורסנית, תמיד היא צריכה לבוא עם הרצון שלה, והיא זאת שמחליטה לאן הולכים. כך שלעיתים גם האסרטיביות שלי מאוד תלויה הפרשנות של מי שיהיה איתי. והרבה פעמים אסרטיביות עלולה להיות מפורשת כאגרסיביות, אם מולך יש מישהו שהוא למשל סופר פסיבי וסופר מוותר על עצמו. כי מישהי או מישהו שאף פעם לא מצליח להביא את עצמו להגיד מה הוא רוצה, כמובן שתמיד ייגרר או ירגיש שהוא נגרר אחרי מישהו שכן מביא את מה שהוא רוצה, ויכול להיות שהוא יפרש את זה כאגרסיבי.
שזה באמת מחזיר אותנו לזה, שזה סיפור על תקשורת, נכון? יש כאן שני אנשים, יש כאן קונטקסט.
כי בסופו של דבר, גם בעסקים ובכלל בתקשורת, יצאת יכולת לתקשר, להקשיב, להראות למישהו שאת מקשיבה לו, לייצר קשר, לייצר אינטימיות, לייצר אמון, ושם קורים דברים מדהימים.
כן.
כשאת לא רצה קדימה עם פרשנות, על מה הצד השני התכוון, אלא את מסתכלת על מה שיש. ואז את גם לעתים מפסיקה להיפגע מאסרטיביות של אחרים, ומפרשת אותה כאגרסיביות. כי בעצם הבן אדם רק היה אסרטיבי. גם לקוח שאומר, אני שולח לך כאן מסמך של 3 עמודים של מה שהייתי רוצה לעשות בבית, הוא לא בכך לקוח שהוא קרצייה, פוגעני, קופה את עצמו, אלא יכול להיות שהוא לקוח שנורא צריך סדר, ושמה שמרגיע אותו זה טבלאות. ואם את תגידי לו, אני רואה שאתה נורא צריך סדר, אל תדאג, הכל יהיה אצלנו מסודר בטבלאות, הוא יירגע. עכשיו, קודם את אולי פירשת אותו כלקוח נורא אגרסיבי. מי אתה שתגיד לי מה לעשות? אני יודעת לעבוד. אבל לא הייתה כאן שום אמירה עלייך, הייתה אמירה עליו.
אני חושבת אבל שזה גבול מאוד מאוד דק, שאנחנו מנסות למצוא אותו.
נכון.
כי יש לנו רוחב פס מאוד דק, שבגלל זה אנחנו כל כך מפחדים. אם אני אעשה יותר מדי, יתפוצץ לי משהו שרציתי אותו, אם אני יותר מדי אעמוד על שלי, אם אני אעשה פחות מדי, אני אעלה נידף ברוח. והשאלה היא איך אני מרחיבה את רוחב הפס הזה, שבו יש לי יותר טווח. כי לקלוע בדיוק למשפט הנכון, באותו זה כמו שאמרת על העיצוב פנים, יש פה יותר מדי פרטים.
אז בואי רגע נחזור לעניין המסעדה.
כן.
בואי נגיד כדי שאנחנו נתקשר טוב יותר את הרצון שלך, יכול להיות שאת צריכה להסביר לי, או להיות מסוגלת להסביר לעצמך, למה את רוצה דווקא ללכת לפרונטו. ואז, שאת לא תצאי סתם מתעקשת על נקודה, אלא האם חשוב לך, כי יש שם מנה שנורא נורא רצית לטעום, כי רצית לצלם ולהעלות לאינסטה את הקוקטייל, כי את רואה את זה ולא יודעת מה, אנג'לינה ג'ולי עשתה את זה, ואת רוצה זה, או אולי מה שחשוב לך זה לבלות איתי, שעתיים, לא אכפת לך איפה. כלומר, אני חושבת שככל שאנחנו יותר נכיר את הרצונות שלנו, אנחנו נדע to assert them. זה פועל שאני לא יודעת אם יש אותו בעברית בכלל. כאילו, לתקף אותם. וכן, אני חושבת שזה מאוד קשור לכמיהה של כולנו להיות מובנות, שיבינו אותנו. ולא תמיד בא לי לחפור ולהסביר לעצמי בדיוק כל דבר למה אני רוצה את מה שאני רוצה.
כן.
אבל היכולת שלנו לתקשר טוב יותר, אם את תדעי, לא סתם להגיד לי טוב, אז לא נלך, או להגיד לי, אני נורא מאוכזבת, אלא להגיד, נורא רציתי כי יש שם מלצר נורא חתיך שבא לי, לא יודעת, או שמעתי, קראתי להם ביקורות ואני חושבת על זה חצי שנה, סביר להניח שגם אם אני בן אדם לא מאוד רגיש מולך, אני אגיד, אוקיי, יאללה, אז בואי, תיאת, זה באמת היכולת לתקשר.
אז איך החיים שלי השתנו לטובה אם אני אלמד להיות יותר אסרטיבית?
או, וואו.
למה לי לעשות את כל המאמץ הזה?
הם השתנו לטובה כי יהיה לך יותר נעים, יהיה לך פחות לא נעים. כי יותר דברים שאת רוצה, את תקבלי. את לא תרגישי שאת דורסת אחרים בשביל להשיג אותם. את תבזבזי הרבה פחות אנרגיה בלהיות מתוסכלת כשאת לא מקבלת מה שאת רוצה. ואני חושבת שתחושת הערך, כלומר שוב, זה ממש ביצה ותרנגולת, אני חושבת שזה, כשתחושת הערך שלך היא יותר עמידה ויציבה, אז את יותר אסרטיבית. וכשתהיה יותר אסרטיבית, אז גם תחושת הערך תהיה פחות חמקמקה ופרג'ייל, שברירית. ואז את תחלי הרבה פחות אנרגיה בתסכול על אחרים שאת מרגישה שדורכים עלייך, ואולי הם בכלל לא דרכו עלייך, הם פשוט הלכו לידך. או בתסכול מעצמך, מזה שאת לא מצליחה להגיע לדברים או שאת לא מספיק טובה. זו תחושה מאוד יציבה ונעימה.
אני חושבת שזה מוריד הרבה מהסרטים האלה של ה-what if, מה אם הייתי אומרת, מה אם הייתי אומרת שלי, מה אם יכלתי לעשות. ואני מאוד מתחברת למה שאת אומרת, שזה לראות את עצמי אומרת משהו ועומדת עליו, זה מגביר לי את הערך שלי בעיני עצמי.
זאת היכולת לראות שאין מאבק. שאין מאבק. כלומר, אני מרגישה שבאותו חדר אוטופי, שבו יש 8 אנשים אסרטיביים, אף אחד לא חש מאוים מרצונותיו של האחר. אני מסכימה שאת יודעת, אפשר לנהל את שיחת המשאבים, ויש רק תפוז אחד בחדר, וכולם רוצים תפוז, אבל האנשים האלה מבחינתי גם מסוגלים לנהל מסע ומתן, וכאילו לוותר, להגיד, אוקיי, קחי את התפוז, זה לא באמת כל כך חשוב לי, רציתי רק את תחושת הרעננות בפה, אני אקח דובדבן. אבל כן, אני חושבת שהאסרטיביות היא גם להבין, שמה שאני אומרת הוא לא בהכרח על חשבון מישהו, באמת יש מספיק לכולם. ושמולי נמצא בן אדם, שיכול גם הוא לקבל החלטות. בין אם זה, הוא יכול לקבל החלטה לא לוותר על התפוז, ולהמשיך לשכנע אותי בדרכי נועם או לא. בהנחה שהוא אסרטיבי, אז בדרכי נועם. ומולי נמצא בן אדם שיכול להחליט שהוא מוותר על התפוז, ונותן לי אותו. וזה בסדר. אני, תפקידי, לייצג את עצמי. ולייצג את עצמי זה לא אומר לדרוס אחרים. לייצג את עצמי זה אומר, אולי לייצג את עצמי זה אומר, אין בעיה, יהודית, קחי את התפוז.
ואת יודעת, לפעמים הפחד שלנו מתממש. לא מזמן מישהו כתב לי מייל וביקש שאני ארצה בהתנדבות.
Oh, I love it.
שאני ארצה בהתנדבות איפשהו.
לאירוע, לנזקקים?
זהו, אז באמת, היות ואני מקבלת הרבה פניות כאלה, יש לי איזושהי משונה סדורה בעניין הזה.
יש לך כללים?
כן, יש לי כללים. פעם הייתי מרצה המון המון בהתנדבות. עכשיו, במקרה, הרצאות זה חלק גדול מהעסק שלי, זה הדבר שאני מרוויחה ממנו כסף, ובעצם חשבתי על זה שאני מקדישה המון המון זמן להפיץ ידע בחינם לכמה שיותר נשים, אוקיי, הפודקאסט הזה יכול להגיע לכל בן אדם, בכל מקום בעולם, עם אמצעים, בלי אמצעים, וזאת מטרה שלי, שלכולם יהיה את הגישה לידע הזאת, והרצאות זה משהו שאני עושה בתשלום, כאן עובר הגבול. ואת הדבר הזה אני מחריגה מארגונים מאוד ספציפיים, מעוטי יכולת, חולים, נזקקים, אלימות, באמת דברים שאני אומרת.
וגם פה, את יודעת, אם תקבלי כל יום פנייה כזאת, את מתישהו תצטרכי גם לאלה להגיד לא, אבל כאילו את מחליטה.
נכון, ואמרתי, זה המקום שבו אני בשמחה רבה נותנת מדי פעם, גם מדי פעם הרצאות בהתנדבות, במקומות אחרים פשוט לא. ואז פנה אליי מישהו, מאיזשהו ארגון, מאוד יוקרתי, אוקיי? מקום שבו לא היית חושבת שהכותרת חוסר אמצעים, או מוגבלות, או טראומה, או משהו כזה מיוחס למקום הזה, ואמר לי, אני רוצה להזמין אותך לדבר בפני האנשים אצלנו, שזה כאילו כבוד גדול לדבר מולם, וזה בהתנדבות. אז אמרתי לו, את אותה...
רגע, הוא מההתחלה אמר זה בהתנדבות?
כן, הוא מההתחלה אמר זה בהתנדבות.
זה כבר יפה, כי יש כאלה שפשוט משמיטים את המשפט הזה, את מקבלת מייל שמבקש הרצאה, ובשום מקום לא נאמר כלום על הצעת מחיר, אז את צריכה להסיק לבד שהם מניחים.
כן, לא, זה היה כתוב שזה בהתנדבות, ואז עניתי לו בצורה מאוד ברורה, אמרתי לו תודה רבה על הזמנה, סיפרתי לו הכי בפתיחות, את זה בדיוק שאני מקדישה המון זמן בשביל שהידע יגיע לכל אחד בחינם, הרצאות זה משהו שאני עושה בתשלום, חוץ מבמקרים של בלה 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 בלה, ובהצלחה, תודה, כזה, ביי. ואז הוא ענה לי שכזה, זו תשובה ממש מסחרית, שהוא התאכזב ממני, שהוא כבר 10 שנים עושה את זה, ושבחיי, ושאולי 3 אנשים אמרו לו לא, ושזה מאוד מעליב.
ממש פגעת באגו שלו, שהוא חושב שהוא כזה מדהים, שמי יגיד לי לא.
כן.
אני ממש מאוכזב ממך. כן. אני מתה על זה.
כן. וזה מאוד פגע בי. עכשיו, מה זה פגע בי?
באמת, זה פגע בך?
אני לא מכירה את הבן אדם, כן? ההצעה שלי, מישהו היה מספר לי את זה, היה כזה, אוקיי, מחפת לך.
נכון.
אז בסדר. אבל זה הפחד המתממש, שאת אומרת, אני רוצה להיות הכי בסדר, יש לי כללים, אני כן נותנת, אני כן, זה היה המון זמן להפיץ את הילד.
רגע, שנייה, זה פגע בך או הצפן אותך?
זה פגע בי שהוא אמר לי שאני מסחרית.
קודם כל, וואו, זה כאילו גבר לבן פריבילגי, זה פשוט תשובה, אין, זה פשוט התשובה, כי להגיד למישהי, אם אני עכשיו אגיד לך, יהודית, אני מאוכזבת ממך. אפרופו יחסי כוח. אוטומטית זה שם אותי בצד של זאתי שנותנת ציונים. אני כאילו הסמכות. ואני אומרת לך שקיבלת ציון לא מספיק. אני מאוכזבת. ציפיתי ממך לי יותר. את לא הצלחת להגיע לרף שמי קבע? אני.
כן.
אז הופך מיד את יחסי הכוחות ביניכם. אתם לא שווים, כמו שאני רוצה בעולם האסרטיבי שלי שיהיה, אלא הוא יותר טוב ואת לא הצלחת להיות טובה כמוהו. כי הטובים מתנדבים. אוי, זה, אני חייב לכתוב את זה. הטובות מתנדבות זה ענק. כי יש לי ביטוי כזה שאומר, את טובה גם כשאת גובה.
כן.
כי באמת יש איזו תחושה בעולם הקפיטליסטי שלנו, שאם את מתנדבת ונותנת דברים בחינם, את טובה. את אמא תרזה. וההפך שזה כמובן זה, אם את מבקשת כסף, את גרידי ביץ'. אוקיי? את רודפת בצע. אז קודם כל זה שהוא נתן לך ציון, זה וואו. ודבר שני, זה שהוא אמר שזה מסחרי, אוקיי. אז השאלה היא עד כמה זה מצליח להרער אותך, כי האם את חושבת שזה מסחרי? כאילו זכותו?
תראי, מצאתי את עצמי עונה לו תשובה. וואו. כזה, זה לא שהתגוננתי שם במילה, אבל אני הסברתי לו, כאילו אמרתי לו, זה האג'נדה שלי, זה, כאילו,
כן.
הסברתי את העקרונות שלי.
גם אני הייתי עונה, אני גם הייתי עונה.
בצורה שהיא יחסית אסרטיבית, אבל זה שבכלל הרגשתי צורך לענות לו, כן. כאילו, ולא להיות כזה, אוקיי, בסדר, ביי. כאילו,
אוקיי.
זה היה מבחינתי סימן שזה יראה אותי. ופה אני מתחברת לזה שאנחנו רוצים להיות אסרטיביים, אנחנו פוחדים. שמה שיקרה, זה,
שיגידו לנו, מי חושבת שהיא, או כן. אז קודם כל, נכון, אין לי שום ערובה לכך שמישהו לא יתקוף אותה חזרה. השאלה האמת, איך תגיבי? יכול להיות שפעם, אין לי ספק, אוקיי? שאם זה היה קורה לפני 5 שנים, אולי זה היה מערער אותך יותר, והיום את מסוגלת לצחוק על זה קצת.
כן.
או להבין שכאילו, אוקיי, את לא מתרגשת בזה מאוד, זה לא באמת ערער אותך.
ולספר על המסחריות שלי בפודקאסט.
בדיוק. מצד שני, שהרבה מאוד אנשים, בעיקר, אני פוגשת בעיקר נשים, הרבה מאוד נשים נמנעות מלנסות את זה אפילו מהפחד של התגובה. אבל עד שלא תנסי, את לא תדעי באמת מה יקרה. וזו תשובה לגיטימית. את יודעת כמה הצעות אני קיבלתי להרצות בחינם? אני קיבלתי להרצאה להרצות בכנס על נשים וכסף בחינם. ואמרתי לה, את לא חושבת שזה סוג של סתירה, כאילו, לדבר על נשים וכסף ולהגיד... והייתי בלא מעט כנסים כאלו שנשים דיברו ו... וגילו שאיזה קולגה אחרת שלהן הגיעה, האמת שגם אני עשיתי את זה, באיזשהו כנס שרציתי בו, וכאילו מישהי באה אליי, אמרה לי, שמעתי שאת היחידה שביקשה כאן כסף על ההרצאה.
Right.
וכאילו דרבנתי אותה גם לגבות כסף.
אז אנחנו בעצם מדברות כאן על נשים, ומה קורה אצל נשים הן יותר אסרטיביות, פחות אסרטיביות, מה הסיפור שם?
אני חושבת שאנשים פחות אסרטיביות, קודם כל היסטורית ותרבותית, אנחנו לא, בתא המשפחתי, אנחנו לא מקבלות ההחלטות, למרות שבמציאות, אולי בעולם הערבי זה מתחיל להשתנות, אבל רוב תפקידי ההנהגה וההובלה של העולם הם גברים. גברים מגיל ילדות, אנחנו מחנכות אותם, בעיקר מחנכות אותם, אני חייבת לומר לצערי, לקבל החלטות, גם לא לפחד לטעות ולא לפחד להיכשל. גברים מתנסים יותר מנשים בכישלון, בספורט תחרותי, בתחרויות, וחלק מהחוויה של להתחרות זה להפסיד. ונשים פחות מתחרות ולכן פחות מכירות את ההרגשה של להפסיד, ואנחנו פחות לומדות שלהפסיד זה לא שפה העולם. מפסידות ואז ממשיכות. זה דבר ראשון. ודבר שני, נשים נשפטות יותר כאגרסיביות כשהן אסרטיביות. בגלל שאישה אסרטיבית זה עדיין חיה מוזרה, אז הרבה יותר קל להלביש עליה אגרסיבית. ויש על זה מחקרים, חלקם מאוד ידועים, שמראים שחילקו, תיאת, לא זוכרת איפה עשו את המחקר הזה, אולי פרינסטון, שחילקו קורות חיים, איזשהו סיפור חיים זהה לחלוטין, עשו בו שינוי אחד, באחד היה הווארד ואחד היה היידי. ואז ביקשו מהאנשים להעריך את הבן אדם הזה, את היכולות המקצועיות שלו. אז הערכות היו זהות, היידי מאוד מוכשרת, הווארד מאוד מוכשר, היא נהדרת, היא קייפבל, אייבל וזה כולי. ואז שאלו אותם, מי היית רוצה לעבוד? ואנשים אמרו, היידי נראית לי קצת אגרסיבית, לא כל כך הייתי רוצה לעבוד איתה. והאוורד נראה באמת, באמת חומש של בחור, אחלה, מוביל. אנחנו יותר רגילים לראות גברים מובילים, מנהיגים, חד משמעיים, אסרטיביים, וכשאישה באה ואומרת, זה הרצון שלי, כן, ובאמת העניין של אנחנו רגילות לרצות, למלא את משאלותיהם ורצונותיהם של אחרים, להעניק ולהניק ולתת ולהכיל, הפיזיולוגיה שלנו היא כזאת, וגברים לומדים לקחת ולהרגיש עם זה בסדר, או לבקש ולהרגיש עם זה בסדר. אז כשאנחנו לפעמים אסרטיביות, יפרשו אותנו כאגרסיביות, חד משמעית. הייתה כתבה לקראת יום האישה האחרון בגלובס על נשים בשוק ההון, שעובדות שם 30 שנה ומעולם לא ביקשו עליה בשכר. או אנשים בשוק ההון שאומרות, כאילו באו ואמרו לי בתור משוב, את נורא אגרסיבית, את כל הזמן כאן כופה על אחרים את דעתך, וכאילו לא, היא לא כופה, היא פשוט אומרת את דעתה. אז נשים עדיין נענשות על מנהיגות, על אסרטיביות, על חד משמעיות, כי אנחנו אמורות להיות יותר כזה, אז מה תרצו? טעים לכם? כזה שירותיות. אבל אני רוצה לתת לך דוגמה על באמת אישה אסרטיבית, משהו, אני מראה את זה בהרצאות שלי, את הקטע של קמלה האריס בדיבייט עם מייק פנס, בווייס פרזידנט של דיבייט. קמלה האריס, שהיא אישה כבר מאוד מנוסה בעמדת כוח, היה את הדיבייט והוא התפרץ לדבריה כמה פעמים, דבר שבאמריקה לא יקום ולא יהיה. זה לא ישראל פה. היא ענתה לו שתי מילים שנהיו השטג בין לילה, הם נהיו פשוט מים והשטג ומה שאת לא רוצה. היא אמרה לו, Mr. Vice President, I'm speaking. וההשטג I'm speaking, תוך שנייה, נהיה קעקועים, כתובות, חבל לך על הזמן. היא עושה צירוף של הרבה דברים. קודם כל, אין לי ספק שהיא והצוות שלה ישבו וחשבו כיצד בדיוק היא תגיב כשהוא יעשה את הדבר הזה.
באמת?
כן, כי האישה שלפניה, שהייתה אישה מנהיגה, מובילה, עם כוח, מה אמרו עליה? Nasty woman. הילרי קלינטון, הקמפיין של איזה כיף ששכחתי את השם שלו, זה פשוט סימן כל כך נהדר, של טראמפ נגדה, היה nasty woman, אפרופו השיפוטיות. עכשיו אני לא חושבת שהיא nasty, אני חושבת שהיא באמת הייתה אסרטיבית, אולי קצת יותר מדי. וקמלה האריס רצתה לא להיות אגרסיבית, היא רצתה לבוא עם אסרטיביות, ולכן היא אמרה לו, Mr. Vice President, קודם כל אני מכבדת אותך, אני פונה אליך בטייטל שלך. דבר שני, אומרת לו, I'm speaking. מה יש כאן? אין כאן אגרסיביות. היא לא אומרת לו, You be quiet now, you shut up. אתה לא תפריע לי, שאומרים, נכון, בדיבייטס בישראל. היא אומרת לו, מה יש? היא לא מדברת עליו, היא מדברת על עצמה. אני מדברת. היא מציינת את מה שקורה עכשיו. דבר שני, זה לובה בחיוך מקסים. חיוך כמעט מתנשא. כמעט דיברה עליו כמו ילד. Mr. Vice President, I'm speaking. ושלישית, זה לובה גם בתנועת יד של סטופ, גבול. ואז הוא התפרץ שוב, היא שוב אמרה לו, I'm speaking. היא אמרה את זה בצורה הכי קצרה ותמציתית שיכולה להיות. היא לא אמרה לו, אתה מפריע. היא אמרה לו, אדוני סגן נשיא, אני מדברת. דיברה לאט. דיברה composed, היא לא נתנה לזה לחרפן אותה, וזה היה נראה שכאילו הם ישבו וחשבו, מה תוכלי לענות שבשום מצב לא יגידו עלייך שאת תוקפנית, שאת קורבנית, כי יכלה להיות קורבנית, ולהגיד לו, אני לא הפרעתי לך, נכון? שזה קצת עמדה קורבנית. אני לא הפרעתי לך, למה אתה מפריע לי? יכלה להיות אגרסיבית ולהתעלם ממנו ולהמשיך לדבר, כאילו הוא לא קיים. אבל היא עשתה את הדבר שהוא הכי אסרטיבי, שזה לעצור, ולהגיד, אלה הכללים, אתה מתפרץ את הדברים, להגיד את זה בצורה כאילו הכי לא שיפוטית שקיימת. אני מתה עליי מספיקינג הזה.
כן. אני חושבת שאת מעלה פה שני דברים מאוד פרקטיים. הדבר הראשון שאת אומרת זה, אפשר להתכונן.
אפשר ורצוי להתכונן, רצוי להתכונן. אני לקח לי שנים, גם עכשיו לתוך ההרצאות, להבין שיש לי כלים שהתאמנתי עליהם המון שנים. אני למדתי בתור נערה בת 18, אומנם פתחתי מיקרופון לראשונה בגיל 19, אחרי כמעט שנה, שהייתי צמודה לקריניות אחרות. אבל למדתי לדבר ולהישמע כמי שיודעת מה היא אומרת, מתכוונת לזה. קראתי מהדורות חדשות על ראשי ממשלות, וכל מיני לא היה לי מושג. אבל למדתי לדבר ולהישמע אסרטיבית. אז קודם כל, I faked it till I made it, כן? כזה. בעיקר, נגיד, כשזה קשור לכסף, את צריכה לשמוע את הקול של עצמך, אומר את המספר, לא להגיד, וזה המחיר שלי, להגיד כמה, כמה, להגיד 100, 200, 300, 5,000, 15,000, 500,000, להגיד מספרים, ולא לגמגם, אז להתאמן.
כן, אני זוכרת שהייתה תקופה שממש אימנתי את עצמי בזה, לא דווקא בהקשר של כסף, אלא בהקשר של כזה, להגיד לא, או להגיד כן, רק לממש מה שמדבר אליי, ופשוט הייתי, במקום לענות ישר, כששואלים אותי משהו, מתקשרים אליי, אומרים לי, רוצה בלה 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 בלה, והייתי אומרת, שנייה, אני אחזור אלייך.
מהמם.
ואז פשוט הייתי אשכרה, הכי מביך, אבל אשכרה, פותח הדף במחשב.
למה זה הכי מביך? תתגאי בזה.
פותח הדף וכותבת את מה שאני רוצה.
לחלוטין.
ואיך שאני רוצה להגיד את זה, ואפילו מתאמנת על זה פעם אחת, ואז מתקשרת חזרה בן אדם ואומרת לו את הדבר הזה.
חובה, כך בדיוק נהגתי בשיחות הקשות שהיה עליי לנהל. אם זה שיחות של לפטר מישהו, או לפטר לקוח, או לבקש משהו, ברור להתאמן. אם עוזר לך לכתוב, תכתבי. אם עוזר לך, אני בעד לדבר תמיד, להתאמן בתנאים שהם כמה שיותר קרובים לתנאי האמת. כלומר, לא לדבר לעצמך במראה, כי את לא תדברי לעצמך במראה, לדבר לבן אדם אחר. לדבר לבן זוג שלך, לדבר לבת זוג שלך, לדבר לחברה. אני, כשהיו לי הצעות מחיר שהיה לי קשה לומר אותן, או בקשות שהיה לי קשה לבקש, עשיתי סימולציות עם חברות בטלפון. כמה שיותר קרוב לתנאי האמת, לחלוטין להתאמן, כדי לשמוע את הקול של עצמך בכל רם, ואת זה למדתי גם בקריינות. את לא יכולה להתאמין על קריינות בראש ולדמיין את עצמך מדברת, כי פתאום יצא לך קול כזה מגומגם ורועד. אז חייבים להתאמן על זה, ואני, יש לי הרבה טבלאות באינסטגרם שלי, משפטים שממש, שמשפטי פתיחה טובים.
יאללה, תני לנו משפטים.
למשל, איך להגיד לא? לא תודה. זה פשוט משפט נהדר, להתאמן להגיד לא, תודה. עכשיו, השתיקה הזאת שאת קונה לעצמך, אחד הכללים הכי חשובים בעיניי בללמוד להגיד לא, וזה על עצמי אני יודעת, כבן אדם שהוא מאוד חיובי, מאוד מתלהב, מאוד רוצה להגיד לכולם כן. זה פשוט ללמוד להגיד כן יותר לאט. זה בדיוק מה שאת עושה. בא לך להגיד כן, תסתמי, שנייה, חכי, רגע. תגידי, אני צריכה לחשוב על זה. תקני לעצמך עוד קצת זמן. אני צריכה לחשוב על זה, זה לא כן, זה לא לא, זה אולי, זה בדיוק זה. קיבלת הצעה שמעולם לא קיבלת, את לא יודעת אם בא לך, קחי לעצמך זמן להבין אם בא לך. בעיניי אחד הטיפים הגדולים בלהגיד לא, זה להפסיק להגיד כן כל כך במיידי, לשנות את הדיפולט מכן ל... אני אחשוב על זה ואחזור אלייך.
כן, כי מה שעולה פה, שגם עלה בשיחה שלנו וגם רגע חשוב לתמצאת אותו שוב כמשהו פרקטי, שחלק מלהיות אסרטיבי זה להבין מה אני רוצה.
נכון.
ולא תמיד זה כל כך ברור לי מההתחלה, נכון? לפעמים אני צריכה שנייה להכיר את עצמי, לשאול את עצמי,
או לשאול את הצד השני, לשאול עוד שאלות. קיבלתי הצעה להשתתף באיזה פאנל. הסתכלתי, זה מעניין אותי. אני עוד לא יודעת כלום, אני לא יודעת מתי זה, אני לא יודעת אם זה בתשלום או בחינם. אז אמרתי לה, אני צריכה לחשוב על זה. קראתי, חשבתי על זה, אמרתי לה, אני אשמח לדבר. בדיבור אני עוד לא נותנת לה תשובה. אני שואלת אותה עוד כמה שאלות, שיעזרו לי להבין אם אני רוצה את זה. עכשיו, אני לא אוהב אבזבז את זמנה ימים. אני אשאל אותה כמה שאלות תמציתיות, שיעזרו לי להבין מה יש שם, זה משתלם לי, זה כדאי לי, זה מעניין אותי. אז לפעמים זה ממש להרגיש נוח לשאול גם עוד כמה שאלות. אחר כך יש לי למשל, תודה על ההצעה, אבל זה לא מתאים לי כרגע. שמבחינתי כרגע זה כמעט פשרה. הרבה אנשים, כשלא נעים להם להגיד לא, הם אומרים לא כרגע. עכשיו, הם יודעים שזה לא. אז אם אתה מסוגל או את מסוגלת להגיד זה לא מתאים לי, עדיף. אם את חייבת להוסיף את הכרגע, יאללה, בסדר, אני מרשה.
אישור מרונית כפר, חתום, חתום.
בבקשה, יש לי חתום, אישור, רונית מרשה לי להגיד כרגע. נגיד אני הבוסית שלך, ואני אומרת לך, יהודית, את יכולה לטפל בבקשה גם בזה וזה וזה, ותעשי לי ככה וככה? אז את עונה, את ביקשת ממני לעשות גם זה וזה. על מה היית רוצה שאני אפסיק לעבוד כדי לפנות לזה זמן? כלומר, המון אנשים מרגישים שחוסר יכול שלהם להגיד לא, הם פשוט חנוקים, מתים מאומס. ולפעמים גם זה נשמע חצוף. אין כאן חוצפה, יש כאן עובדות. ולפעמים באמת בן אדם יחשוב ויגיד, את יודעת מה? אוקיי, אני אגיד ליהודית לעשות את זה, לא לך. או להגיד, הזמן שלי כרגע מוקדש לה, ולכן לא אוכל להגיד לך כן. עכשיו, אני מעדיפה, תשימי לב, הרמות דיוק שלי מעצמי, אני לא אומרת, אני לא אוכל להגיד לך כן, כי זה שקר. אני יכולה להגיד לך כן, אני לא רוצה. יש את המשפט האלמותי של פיבי מפרנדס, סדרה שאני לא צפיתי בה, אבל המשפט הזה כרגע מודפס על חולצות, בעלי קנה חולצה כזאת. Oh, I wish I could, but I don't want to. שזה basically, אני לא רוצה. אני בעד האמת, ולכן הייתי אומרת, הזמן שלי מוקדש כרגע לזה, לכן אני לא אוכל להגיד לך כן, אני לא לוקחת פרויקטים חדשים כרגע, אני בוחרת להתמקד עכשיו בדברים אחרים. זו תשובה סופר כנה, ומאוד מכבדת. אז נכון, אולי בצד השני תהיה מישהי מאוכזבת. לא מאוכזבת ממך, אלא מאוכזבת. מה אני אעשה? האם מה שאני רוצה זה שהיא לא תהיה מאוכזבת, או שאני לא אהיה חנוכה? כלומר, זה כן לשים את עצמי לפני אחרים. אגב, אפרופו מה שקשה לנשים, אנחנו רגילות לא לשים את עצמנו, את הצרכים שלנו בראש. וכן, בשביל אסרטיביות, את צריכה להיות מסוגלת, ולו לכמה רגעים, לשים את הצרכים שלך בראש.
אני חושבת שיש פה עוד כזה כלל מתוך מה שאמרת שהוא פרקטי, שזה לדבר בעני. כי את לא אומרת, הצעת לי משהו לא טוב, איזה חצופה שאת דורשת את זה ממני, את לא רואה שזה לא מתאים, אוקיי? את אומרת, נכון. אני כרגע לא פנויה, זה לא בסדר העדיפויות שלי,
נכון.
ויש משהו בלדבר בעני, שהוא גם מאוד מכבד את הצד השני, אני לא שופטת אותו, אני לא מבקרת אותו, אני לא אומרת לו, מה נראה לך שזה מתאים שאני אבוא בהתנדבות, נכון? אני אומרת.
מה נראה לך שאתה מתפרץ לדבריי?
כן.
זה בדיוק קמלה האריס של I'm speaking, היא כן. אומרת על עצמה.
וזה קשה לעשות את זה.
נכון.
כי זה הכי מפתה להגיד לו, אתה שם לב שאתה מתפרץ, זה לדבר על הפעולה שלו, שהיא הפעולה לכאורה לא בסדר, נכון?
נכון.
אז זה קשה.
זה קשה לנו לפעמים לשים ככה פשוט את הרגשות שלנו, בעיקר כשזה בתקשורת רגשית, וגם את הרצונות שלנו. יש לי כל מיני וריאציות על זה, נשמע מעניין, אבל לא מתאים לסדר העדיפויות שלי. נראה לי שאני האדם הנכון לעזור בעניין הזה. ותודה שחשבת עליי, ולא אוכל לעזור עם זה. אגב, עשיתי רילז עם הבת שלי. זה היה ככה באמת. אמרתי לה, עינבי, תראי את הטבלה הזאת, זה נהיה, מה זה ויראלי. ואז היא כאילו, אני אומרת לה, עינבי, תקבלי כביסה, היא אומרת לי, אני מתרכזת כרגע בפרויקטים אחרים. זה היה כל כך מוצלח, אמרתי לה, בואי נעשה מזה רילז, ועשינו, וזה יצא מאוד מאוד מצחיק.
גדול.
אבל באמת זה היכולת, הסירוב שלי לא אומר שום דבר עלייך, הוא אומר עליי. ואני מסכימה שזה קשה בכל רגע נתון, להיות בן אדם עם סדרי עדיפויות וכללים מאוד מאוד ברורים. אני חושבת אגב שזה נהיה קל יותר ככל שאנחנו מתבגרות. אני מרגישה חד משמעית שהרבה יותר קל לי היום, מאשר כשהייתי בת 30. הרבה יותר ברור לי מה הדברים שחשובים לי בבסיס שלהם. והרבה יותר נוח לי כשמשהו לא לגמרי ברור לי להגיד, זה עוד לא לגמרי ברור לי, יש לי כמה שאלות. אבל כן, האימון הזה מאוד עוזר, ואני מוצאת שמשפטים, בגלל זה אני גם נותנת אותם לעתים מאוד תקופות, מאוד עוזר שיש לך איזה משפט מוכן בשלוף. כן. אפילו המשפט של, אני אחשוב על זה ואחזור אלייך.
לגמרי. שזה גם מאוד אסרטיבי, כי זה להגיד, יש לי את האפשרות ואת הזכות לקחת רגע זמן לחשוב על זה, לא חייבת להיות לי תשובה בו זמנית, נכון. כאילו באותו רגע. והייתה מישהי שליוויתי אותה, שזה היה ממש המטרה שלנו, ללמוד להיות יותר אסרטיבית, וממש התחלנו למפות איפה נמצאים כל המקומות שבהם היא רוצה דבר אחד, אבל לא אומרת אותו, או מנסה לרמוז אותו, או מתבאסת שהוא לא קורה, ומצפה שאנשים אחרים אולי יבינו את זה. ואחד המקומות האלה היו שולחים לכל זמן הודעות בערב מהעבודה. כן. זה בשעה 8, בשעה 9.
Story of everybody's life.
בשעה 8-9 בערב. ופשוט התחלנו, לא להגיד למה אתם שולחים הודעות בשעות האלה, אלא פשוט אמרנו לו, בואי תגידי מראש, תכתבי, היי, החל משעה 7, אני עם הבן שלי משכיבה אותו.
או אני עובדת רק עד 7.
כן.
אפילו, ואם אין לה בן, אם היא רווקה.
בואי נתחיל לייט. אני חושבת שבשביל מישהו שכזה ממש לא מתורגל בזה להגיד, אני עובדת עד 7 ואז אני לא זמינה, זה חרדה. אז להתחיל אני עובדת עד 7 מ-7, אני עם הילדים שלי ואני לא יכולה להתפנות לעבודה.
כן.
לייט, אני מתחילה.
נכון.
וזה לא היה בתגובה ל, עכשיו שלחתם לי הודעה ב-9 בערב, ואני אומרת, למה את שולחת לי הודעה? אלא פשוט מראש, הנה העיקרון החדש שלי.
נכון.
הצגתי אותו, הייתי הראשונה ששמה את הכדור במגרש, והדבר הזה מאוד עזר לאחרי זה לא לענות, כשהיא לא רצתה לענות, כי היא הודיעה על זה מראש, ובלי להתעצבן עליהם שולחים הודעות, בסדר, הם שולחים, ואני
לא דיברנו בכלל על גבולות ועל כללים, אבל אני גם בהקשר העסקי, אני כל הזמן אומרת, ברגע שהגבולות שלך ברורים לך, הרבה יותר קל לך להציג אותם לצד השני, לא בתור משהו לעומתי, אלא בתור, כמו שאת לא תעמדי מול חנות סגורה, ב-10 בלילה, ותתעצבני על הדלת, שיש שם שלט שהחנות סגורה, ככה גם אני יכולה לנהל את העסק שלי, ולהגיד, העסק סגור עכשיו, וזה ידיע, את יודעת, כשעברתי מתל אביב לקרמי יוסף, הייתי בטוחה שכאילו, מי יבוא לפגוש אותי כאן? איך אני אגיד לאנשים, כאילו, מה? ובהתחלה לא הייתי סגורה על זה, אם אני באה לתל אביב או לא באה לתל אביב, בשלב ניסיתי, ונדהמתי לגלות שככל שהצגתי את זה יותר בתור כלל, ולא כלל על דרך השלילה, אני לא באה לתל אביב, אלא אני הייתי מקדימה תרופה למכה, או מקדימה מכה למכה, ואומרת, כן, אלה הפגישות שלי, אני מנהלת אותם במשרד שלי בקרמי יוסף. ואז, או שהם אומרים לי, אוקיי, או שהם אומרים לי, את לא באה לתל אביב, ואת אומרת לא. וכולם הגיעו לקרמי יוסף, אני הייתי בשוק מזה, פשוט כולם באו. או שעשינו את זה בזום. אבל פשוט כולם באו, כי כשהכללים שלך ברורים, את מציגה אותם בצורה ברורה, שאינה משתמעת לשתי פנים, והיא לא אישית נגדך, אלא that's how it is, אנשים מגיבים לזה בלי, זה לא אישו.
מדהים. ומה לגבי האינטונציה, איך מדברים? יש לזה חלק חשוב?
כן, האינטונציה עדיף שתהיה יורדת. באופן כללי עדיף כדי להיות אסרטיבית, אגב, צריך להכניס פנימה אנרגיה. אז אני ממליצה לאנשים שמאוד ככה חלושים, חלושס, לא לשבת ולהתכווץ, אלא לעמוד, להזרים קצת את הדם, זה יעזור לכם להישמע טוב יותר. אני, כשעשיתי את הקריינויות הראשונות שלי, את הפרסומות, ינקלה, אומפני זינקו, אמר לי, רוני, תעמדי, ואני כאילו, מה? איזה מביך זה, אני באולפן, אני עומדת, הוא הגביל לי את המיקרופון, נעמדתי, ונפנפתי בידיים, ואז אמרתי, כן, עכשיו, מבצע, נקניקיות, וחתיה כזה, אוהבים נקניקיות. אז התנועות ידיים האלה מוציאות תמיד את האינטונציות היותר אנרגטיות, אוקיי? אני מאוד בעד תנועות ידיים. אם תחשבי על קצב אסרטיבי, אז יותר מקצב של טטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטטט הסדנה שלי נקראת הטון יורד, הביטחון עולה. במקום להגיד, המחיר שלי זה 500 שקל, עולה כמו שאלה, אני כאילו שאלתי אותך, מתאים לך? זה כזה? מתחמד? במקום זה להגיד, המחיר שלי הוא 500 שקל. טה-טה-טה-טם, יורד. אינטונציה יורדת, אינטונציה אסרטיבית. עכשיו, אני חייבת להגיד...
אתה את עושה לי קורס קריינות.
אני אשמח, אבל אני חייבת להגיד פה, החדשות הרעות הן שאינטונציה זה אחד הדברים שהכי קשה לשנות.
אוקיי.
ממש, מאוד קשה לשנות את האינטונציה, נהפוך הוא. רוב האנשים שאינם קריינים או שחקנים, כשאת תנסי לעשות אינטונציה יורדת, זה יצא לך כזה כמו הכתבי חדשות הגרועים, ואנחנו נמצאים כאן באל-אקצה. ואנחנו זה, ואנשים, המצעד התחיל, יש איזה אינטונציה, טה-טה-טה-טה, משהו נורא מכני שמוריד בכוח. וזה נשמע לא טוב, זה לא אמין, ואני רוצה שתשמעו אמינים ואותנטיים, ואותנטיות. אז אם אני, טיפ שאני בדרך כלל אומרת, זה אם את שמה לב שכן יצא לך למעלה, תורידי. כלומר, את אומרת, אז המחיר זה 500 שקל, לא כולל מעם. תסגרי את זה, עם איזה משהו. לדבר קצר, I'm speaking, דממה. לתת לצד השני, לעשות את העבודה של הצד השני. אם אני איתך, ואת עכשיו נעלבת לי, ואני רוצה שתגידי לי מה את מרגישה, אם אני אתן לך את הזמן לחשוב על זה, יכול להיות שאת תגידי לי. אני אתן לך את המרחב לתקשר איתי, או אני אשאל אותך. אז להרגיש נוח לשאול שאלות פתוחות. להרגיש נוח להשתמש בשתיקה, כדי לתת לצד השני ממש להגיד מה שהוא רוצה. כי גם הבוסית שלך, אולי לא נעים לה לבקש ממך. אז היא תבקש בעקיפין. וואו, יודית, את יודעת? הצטברו ממש המון כוסות בקיור. עכשיו, האם את שומעת כאן בקשה?
לא.
יש כאן בקשה נסתרת.
כן.
יפה. עכשיו, בא לך לרחוץ את הכוסות בקיור?
לא.
יפה. לכן מה שאת יכולה לעשות זה לשתוק, ואני אגיד, וואו, יודית, נשארו המון כוסות בקיור. ואז יודית לא עונה לי. אז מה אני נאלצת לעשות? או שאני אומרת, פאק, היא לא הבינה את הרמז, אני אלך לשטוף אותן בעצמי. או שאני אצטרך להגיד לך, אז מה דעתך, בא לך לרחוץ אותן?
אני לא לוקחת פרויקטים חדשים כרגע.
את יכולה להגיד, תראי, אני בדיוק סיימתי לרחוץ את הצלחות.
תודה שחשבת עליי, אבל אני לא אוכל לעזור עם זה.
נהדר. ואז כאילו אומרת, פי, מאיפה יהודית שמחה? כזה עמוד שדרה. אבל בהמון מקרים, אנחנו קופצות מהר מדי להגיד כן. ואם את תשתקי, יכול להיות שהיא תגיד, אתה יודעת מה, אני אחכה לסוף היום, אני אתן למנקה לעשות את זה. זאת בעיה שלה, היא תפתור אותה. זה לא התפקיד שלך לפתור לי את הבעיות. אלא אם כן, באמת בהגדרת התפקיד שלך זה לפתור לי את הבעיות.
כן.
והרבה פעמים בסביבות עבודה, יש המון אנשים שיש את היסמן, יש מישהו או מישהי שתמיד אומר כן לכל דבר, ואת תלכי ותבקשי ממנו, כי את יודעת שהוא יגיד לך כן. אבל מיום אחד הוא לא יגיד לך לא. הוא פשוט לא יגיד לך כן. הוא ישתוק. יכול להיות שלא יהיה נעים לך לבקש ממנו מפורשות, ולכן את תבקשי מישהו אחר, או שאת תעשי את זה בעצמך, או שאת תוותרי על זה, או שתמצאי פתרון אחר. ולכן שתיקה היא אחלה, אחלה כלי. באמת. היא כלי שדורש תעוזה.
ממש. אז כן. אנחנו מתכנסות לסיכום.
אוקיי.
אז דיברנו על מלא 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 כלים, נכון? דיברנו על איך אנחנו מדברים, אכן מכזה שפת הגוף שלנו, קצב הדיבור שלנו, השתיקות, העניות של אינטונציה.
אני מאוד מאוד מאמינה בגוף. אני אומרת לכו, תעשו פילאטיס, מכשירים, תפתחו את החזה, זה מוסיף לאסרטיביות.
לגמרי. אז זה דבר אחד. דיברנו על עניין של להבין קודם כל מה אני רוצה, אוקיי? כי קשה לי לענות לצד השני, לפני שביררתי עם עצמי, מה חשוב לי, מה מתאים לי, על מה אני רוצה להגיד כן, על מה אני רוצה להגיד לא, ולא תמיד התשובה היא לא גם, נכון?
נכון. וגם אבל להבין מה אני לא רוצה. כלומר, ממש לזהות את המקומות שבהם לא נעים לי.
כן.
המקומות שאליהם אני לא רוצה ללכת, ולא חייבים להיות קשוחה. אבל כן אני מתארת לעצמי שיש לכל בן אדם, את יודעת, אפרופו אינטראקציות אנושיות, מצלצל בן אדם, בין אם הוא רוצה לצאת איתך לדייט, או להזמין אותך לעבודה, יכול להיות שעל המשפט הראשון את שומעת, שלא בא לך עליו. תכבדי את האינטואיציות שלך.
לגמרי. דיברנו על לקחת את הזמן. נכון?
נכון.
להבין רגע, לעשות עצירה, אני אחזור אלייך לשאול שאלות, לכבד את זה שמותר לי לעבור איזה תהליך עם זה רגע, וכבר בדבר הזה של אני אחזור אלייך, יש משהו שהוא נכון. אסרטיבי.
מאוד.
בפני עצמו. דיברנו על לבחון את התפיסות שלנו, של מה אנחנו חושבים על אנשים אסרטיביים, האם הם אגרסיביים, האם הם דורסניים, האם זה, ואיך הדבר הזה מתלבש על איך שאנחנו מתנהלים בסוף.
בדיוק. בפועל. ומה זה אומר עלינו אולי? נכון. יותר מאשר עליהם.
נכון. ודיברנו על לדבר באני ולא במה את עושה, אלא כזה לדבר על עצמי, על החוויה שלי, על הרצונות שלי ולהביא אותם לעולם. אמרנו להסביר עקרונות, אם יש לי איזשהם עקרונות.
יש משהו מאוד אסרטיבי ביוזמה. יזמות היא אסרטיבית. כלומר, להגיד מראש מה חשוב לי, להגיד מראש את הכללים, אני לא עובדת בימי שישי, לוודא שהצד השני יבין אותם, זה משהו שנורא חשוב בתקשורת. וגם כאישה לדעת שלפעמים כן, את תשפטי יותר לחומרה. ולא להתרגש מזה. כלומר, ככל שתהיינה יותר אנשים אסרטיביות מסביב, אנשים ידעו לזהות איך נראית החיה הזאת, ושזה בסדר.
וגם, יש מחקר שלא דיברנו עליו, אבל מחקר של דניאל איימס, שהוא ממש חשוב בהקשר הזה, שאנשים לא טובים בלהעריך כמה הם אסרטיביים. כלומר, ממש רואים שאנשים מעריכים את עצמם כאסרטיביים ברמה X, ואז שואלים אנשים אחרים, כי אמרנו שזה מיומנות בתקשורת, והם או פחות או יותר, כלומר, אנחנו ממש לא טובים בלהעריך כמה אנחנו אסרטיביים. אז אפשר גם לשאול אנשים אחרים. ועכשיו, לאתגר שלנו, אז האתגר שאנחנו רוצות לתת לכם הוא?
למצוא משהו אחד קטן שאת רוצה שמישהו אחר יעשה. שאת רוצה, משהו קטן שאת רוצה, בקשה קטנה, לא דרישה, לא פקודה, ולהציג אותה בכמה שפחות מילים.
אוקיי.
כמה שפחות מילים. ממש לשאול את עצמך, כאילו את עורכת לשונית, את צריכה עכשיו לשלוח טקסט של 4 מילים את צריכה לדבר על המחיר שלך, את צריכה לדבר על הרצונות שלך, את צריכה לדבר על מסעדה שאת רוצה למולד, לא משנה. לייצר את המשפט הכי קצר והכי תמציתי והכי, כדי שעדיין יכיל בתוכו את הרצון הזה, ולתקשר אותו, ולשים נקודה בסוף ולשתוק. להגיד, חשוב לי שנלך למסעדה האיטלקית. המחיר שלי הוא 500 שקל, לא כולל מע"מ. את יכולה להוריד את המע"מ, זה מיותר. להוריד את המילים המיותרות. לפעמים כשאנחנו מפשטים משהו, זה הכי אסרטיבי שיש. לשאול את עצמך, האם למשל המילה לדעתי חיונית? האם המילה רק היא חיונית?
אז הוא הולך להופיע בקבוצה. אנא, השתתפו בו וספרו לנו איך זה היה בשבילכם ובשבילכן. אז תודה רבה, 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 רונית, כפיר, מי לא נעים, לנעים מאוד.
תודה רבה, יהודית. מבחינתי, כשאת נכנסת לפרסונה שלך, של יהודית קאץ המראיינת, ממש חלה בך שינוי.
מה זאת אומרת?
ממש פיזי. לבשת את האוזניות, התיישבת בכיסא, התחלנו את הראיון, אני מרגישה שהתקשורת בינינו השתנתה לחלוטין.
לאיזה כיוון?
לכיוון מעולה, אגב.
אוקיי.
קודם היינו שתינו קצת מאוססות, אבל כשהתחלנו להקליט, הרגשתי שאנחנו פוגשות אחת השנייה הרבה יותר עין לעין, ואת הפכת להיות הרבה יותר אסרטיבית בעיניי, יותר הובלת, לא יודעת אפילו להסביר את זה. משהו אפילו בקול שלך קצת השתנה. ואני חושבת שגם זה, לכל אחד מאיתנו, יש את המקומות שבהם את מרגישה, אני שולטת בעניינים פה, אני יודעת, אני מכירה, אני מתמצאת, אני מרגישה כאן נוח. אני חושבת שגם לבן אדם הכי פחות אסרטיבי בעולם, יש את המקום שלו שהוא מרגיש בו on top of things. וזה מדהים כי גם בהקשר מקצועי, אני מדברת עם נשים שנושאות כמה כובעים, ובכובע אחד הן סופר לא אסרטיביות, וכל מה שאני צריכה לעשות זה להזכיר להן, אבל איך את מתנהגת שם? והיא אומרת, לא, שם אני מתקתקת עניינים, מנהלת הכל, אני אומרת לה, אז את זאתי תביאי לכאן. אז גם בך, פתאום שהתחלנו את הרעיון, את קצת אחרת. לא אחרת לגמרי, אבל משהו אחר, איזושהי אנרגיה אחרת. וזה היה לי מקסים לראות את
וואי,
זה.
קודם כל מגניב לשמוע, אבל כן. אני חושבת שזה גם טיפ ממש טוב, אז
בטוח יש לכם איזשהו מקום, קטן ככל שיהיה, שאתם מרגישים שם את הביטחון. אני יודעת, אתה יודע, זה יכול להיות בנהיגה, זה יכול להיות בבישול, זה יכול להיות בדיבור עם ילדים, זה יכול להיות בליטוף במבים, לא משנה איפה. ולהגיד, אם את יודעת לעשות את זה כאן, את תדעי לעשות את זה גם במקום אחר.
מאמן. אז איפה אפשר למצוא אותך?
בכל מקום, ברונית-כפיר.com, זה האתר שלי, יש שם פירוט על כל הדברים שאני עושה. אני באינסטגרם כפירוניטה, עם דאבל טי. יש לי ערוץ יוטיוב עם המון המון סרטונים, חלקם זומים של שעה וחלקם סרטונים קצרים של 5 דקות. ו-all over the place, אלה מקומות העיקריים שאפשר למצוא אותי בהם.
איזה כיף שבאת. יהיו לינקים להכל הכל בתקציר.
איזה כיף.
וזה גם המקום שבו אני רוצה לשתף אתכם שחיי כרגע בתוך ארגזים. אני גם עוברת דירה, וגם יש פה מלא ארגזים עם ספרים, כי ארגונים הזמינו לעובדים שלהם מתנה לראש השנה את הספר שלי, חושבים טוב. ואני לא יכולה לגלות לכם מי אלה, כי הם עושים הפתעה לעובדים שלהם. אבל אני כן רוצה להגיד שזה ממש מרגש אותי, שמקומות עבודה בוחרים לראות את העובדים שלהם, ולתת מתנה שהיא לא עוד כלי למטבח, אלא כלי לחיים. ויש בזה איזה סאבטקסט, אגב, אסרטיביות, שאומר, חשוב לנו שיהיה לכם טוב, טוב לנו כשטוב לכם. וזה לא מובן מאליו, אז זה מגניב ותודה. וזהו, חוץ מספרים ופודקאסטים, אני ממש מחכה לראות אתכם פנים אל פנים, חוויה קצת אחרת, ללמוד עוד, והאירועים הקרובים שאפשר לתת בהם כיף ולהסתכל בעיניים, לצחוק קצת ואפילו לחזור לקלל קצת את ההוא שמסתיר לנו בשורה לפנינו, זה ב-30 באוגוסט 2021, רגע לפני שמתחיל עוד ראשון בספטמבר, עושים ריסטארט עם הרצאה על מיינדפולנס, לתת לעצמנו רגע ללמוד על נוכחות, ואיך היא יכולה לשפר את החיים שלנו, ומעל הכל איך מתחילים לתרגל מהיום. וב-10 בספטמבר 2021 הולך להיות שוב הפורמט המיוחד והמגניב שאני מתנסה בו לאחרונה, שזה סדנת עומק בפורום גדול, 3 שעות, והפעם בנושא של איך מיישמים פסיכולוגיה חיובית ביום-יום, איך בוחנים את מה שחשוב עם התנסויות פרקטיות ומרגשות. אז בואו נתראה שם, בואו לתת לי כיף, וזהו, תמשיכו באסרטיביות רבה לתוך השבוע שלכם. יאללה ביי!